כל חי אונליין 93fm.co.il
החדישה של הפאוור 373, ייצור איראני הדומה למערכת טילי ה-S-300 הרוסית, כך מדווח כתבנו הצבאי שלמה ריזל. מחדל ההסעות של ילדי החינוך המיוחד בבני ברק. זוהר צדיק, מנהל חברת ציר הסעות שזכתה במכרז ההסעות של העירייה, אמר במהדורה המרכזית כי קיבל חלק מרשימת 450 הילדים ביום חמישי וחלק נוסף ביום שישי, זאת ללא רשימת מלווים וללא מסלולים מסודרים. בנוסף, אף נגרמו הפרעות מחברות מתחרות שלא זכרו במכרז, לא יכולנו להפעיל ככה הסעות, סיכם. בשעה זו נערכת ישיבה עם ראש העיר והיוחלט על אופן הטיפול במערך ההסעות. הארגונים איחוד הצלה וידידים מסרו כי גם מחר יעמידו לרשות ההורים מערך הסעות על ידי מתנדבים במידת הצורך. חבר הכנסת יעקב מרגי אמר במהדורה המרכזית לאבי ממרן כי עם כל הערכה לראש עיריית בני ברק שעשה מהפך לטובה למען החינוך המיוחד בעיר, עדיין כשל כזה לא היה קורה ברמת גן או בהרצליה. מדיניות הסמוך השתלטה עלינו, אמר מרגי. מועצות גדולי התורה של אגודת ישראל ודגל התורה ומועצת החכמים של ש"ס התכנסו השבוע ביום חמישי אחר הצהריים לדון במהלכים הנדרשים לנוכח התגברות חילולי השבת באישור וביוזמת משרדי הממשלה השונים. את הדברים אמר הרב אברהם רובינשטיין, מזכיר מועצת גדולי התורה במהדורה המרכזית לאבי ממרן, והוסיף כי ההחלטה התקבלה לפני הפגישה של חברי הכנסת החרדיים עם ראש הממשלה. מוערך מעצרם של חשודים בפרשת הצוללות. מעצרו של ראש לשכת ראש הממשלה לשעבר דוד שרן הוערך בחמישה ימים. מעצרם של היועץ האסטרטגי נתי מור ושל מפקד שייטת 13 לשעבר הוערך בארבעה ימים. במקביל המשטרה עצרה היום שלושה חשודים נוספים במעורבות בפרשה. הערב הודר לפרסום כי יועץ התקשורת צחי ליבר הוא אחד הנחקרים בפרשה. דיירי בית המכפלה בחברון הגישו היום עתירה לבגץ בה הם דורשים מהמדינה להישאר בבית שרכשו ותוקפים במילים קשות את התנהלותה בכל הנוגע לתהליך רכישת הנכס. העותרים אומרים כי התנהגות אנשי המנהל האזרחי מגמתית וגזענית, בעוד המנהל האזרחי שומר שהרוכשים האמיתיים היהודים לא ייכנסו לנכס, הוא עוצם את עיניו בחוזקה כשהמתנגדים הערבים פולשים לנכס, נכתב בעתירה. נשיא בית המשפט הצבאי לערעורים קיבל את ערעורו של קטין כבן 14 תושב השומרון על צו הגבלה בו נאסר עליו לשהות בשטחי יהודה ושומרון מלבד יישוב מגוריו, וכן נאסר עליו לקיים קשר ישיר או עקיף עם 22 אנשים במשך חצי שנה, ובנוסף חייב הצו את הקטין להישאר בבית הוריו בשעות הלילה. עורך הדין חיים בלייכר מארגון חוננו שייצג את הקטין טען בערעור כי לא הוסבר מדוע ילד בן 14 נאלץ להתמודד עם סנקציות כה חריגות וקשות. הוא הוסיף כי הוא מקווה שהתופעה של צווים מנהליים תופנה כלפי הטרור של האויב הערבי ולא כלפי אזרחים אשר החשדות נגדם לכל היותר הם במעשי מחאה כלפי הטרור הערבי. מזכ"ל האום אמר היום כי הניסוי הגרעיני של צפון קוריאה מערער משמעותית את הביטחון באזור. הוא קרא לשליט צפון קוריאה שלא לבצע פעולות דומות. הנשיא טראמפ הצהיר כי מעשיה של צפון קוריאה מסוכנים ועוינים לארצות הברית. פייסנות לא תעזור, כיוון שקוריאה הצפונית מבינה רק דרך אחת, כדבריו. נשיא ארצות הברית טראמפ הוסיף כי ארצות הברית שוקלת בין היתר לעצור את יחסי המסחר עם כל מדינה המקיימת קשרים עסקיים עם צפון קוריאה. במקביל, גורם רשמי בקהילת המודיעין האמריקנית אמר כי אין סיבה לפקפק בכך שצפון קוריאה ביצעה ניסוי בנשק גרעיני מתקדם. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות סניף מחסני תאורה גבעת שאול ירושלים, גדול יותר, מעוצב יותר, משתלם יותר. כנפי נשרים 22 ירושלים, מחסני תאורה.
הלילה ומחר מעונן חלקית וצפויה ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ והביל לאורך החוף. ביום שלישי ללא שינוי, וביום רביעי צפויה הקלה משמעותית בעומס החום.
בחסות סניף מחסני תאורה גבעת שאול ירושלים, גדול יותר, מעוצב יותר, משתלם יותר. כנפי נשרים 22 ירושלים, מחסני תאורה.
ועד כאן חדשות כל חי.
אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לחולי עמך. מי מאיתנו לא חרד מאימת הדין? מוטי, ילד בן 4, בראש השנה השתקד היה בריא לחלוטין, וכעת חייב לעבור ניתוח לב פתוח בבית חולים בוסטון בארצות הברית, לקראת יום הדין הגדול והנורא. אמצו את מוטי הקטן אל לבכם. קחו איתכם את הזכות הזו, את המצווה האדירה של צדקה, שבכוחה להעביר את רוע הגזרה. תרמו לארגון בית דוד בנשיאות מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי שליטה, 025-900-900. המסע עם הרב ישי וליס.
ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו כמדי שבוע בתוכנית המסע, כמדי יום ראשון בין 10 ל-11 בלילה כאן ברדיו קול חי. שלום גם למאזיננו בארץ ובעולם דרך האתר של רדיו קול חי. צהריים טובים למאזיננו בארצות הברית דרך רדיו קול השלום. אנחנו בעיצומו של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. היום אנחנו קצת נעסוק במהפכה של עולם התשובה בארץ אבל גם בעולם, בארצות הברית. לפני שנתחיל נודה למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזרי ההפקה קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ, דוד קליגר, למנהל התוכניות בצלאל קן, לאפריים דוד על אתר רדיו קול חי ולטכנאי השידור, רועי קנטן וישי פופובסקי. ערב טוב גם לידידי היקר הרב יוסי אביטן.
ערב טוב הרב ישי, ערב טוב למאזינים.
טוב, ערב טוב הרב יוסי, אנחנו ככה לצורך המאזינים נרחיב אולי במעט. הרב יוסי אביטן הוא מנהל המחלקה האקדמית בערכים היום, כבר שנים רבות עוסק בתחום הקירוב, הרבה מאחורי הקלעים, בסגירת חוגים, בניהול הסמינרים. איך בן אדם שמגיע אולי ככה, שנדע גם את הרקע, אני משאר מרקע ש... פחות קרוב לעולם שמירת התורה ומצוות, עובר את התהליך ונכנס לתוך המסגרת הזאת של לקחת ולהשפיע על אחרים. אז מה באמת הרקע המוקדם, המשפחה מסביב? יש מסורת, אין מסורת?
טוב, אז שוב ערב טוב למאזינים, ערב טוב הרב ישי. הרקע שלי מתחיל באמת, נקרא לזה משפחה מסורתית אבל ליברלית. כלומר, היינו הולכים בית הכנסת בערב שבת ולכדורגל בשבת. אם זה מגדיר לך את המשפחה, אז זה פחות או יותר סוג המשפחה שממנה באתי. אם נקפוץ, נעשה קפיצת הדרך לשנים שהשפיעו על החיים שלי, אז אני חייב להגיע למלחמת לבנון.
לבנון הראשונה כמובן. מה שנקרא מבצע שלום הגליל.
מבצע שלום הגליל, אבל הוא היה למעשה מלחמה... בכל האופנים של מלחמה, ואני השתתפתי בחלק הראשוני עד נובמבר 82 בחוד החנית של צהל.
איפה שירתת?
גדוד 202, חטיבת הצנחנים. הבנתי שגם יעקב ליצור שהיה פה שבוע שעבר
שירתתם יחד באותו גדוד.
לא הכרתי אותו אז בתקופה ההיא, היום אני מכיר אותה הרבה יותר טוב כי הוא מרצה במחלקה אצלי, וזה למעשה תחילת הבקע הראשון. אבל לפני כן אני אגדיר רק את ההגדרה שלי, כי אני גדלתי בבתי ספר חילוניים ובחברה חילונית, ואני יכול לקרוא לעצמי חילוני חרד בתקופה ההיא. זאת אומרת, הייתי מאוד חרד על החילוניות שלי.
גם בעיניך הציבור החרדי הכללי היה נראה, הרב יעקב גיבר את זה שבוע שעבר, מוקיונים. זאת אומרת, מין אנשים מוזרים שדבקים.
אני אקרא להם בשפה קצת יותר מלצית, פינגווינים. לי היה קשה מאוד להקל את החרדי, ולא ידעתי מי זה בכלל. כלומר, לא הכרתי אותו, לא הבנתי מה הוא טוב, מה הוא עושה פה בכלל, הוא סתם מפריע. אני אומר את זה ממש בזהירות ובעדינות, מכיוון שזה היו דברים הרבה יותר קשים מאשר ככה לחשוב עליהם פינגווינים, כמו שאמרתי.
מצד הלבוש, אתה אומר, שחור לבן.
שחור לבן, השחור לבן הזה אחרי שחור בעיניים, נקרא לזה בלשון המעטה. והליבוי של הדברים היה ברובו מהתקשורת ששטפה לי את המוח בצורה מאוד מאוד חזקה ובלתי, לא הבנתי שזה מה שקורה לי. כמובן שהדברים השתנו באופן קיצוני ביותר כאשר באמת נפגשתי עם חרדים, ואני אספר על אחד המפגשים עם חרדי בניו יורק שאני אגיע לשם. אבל זה פחות או יותר...
אתה כרגע, נחזור אחורה, חייל בצנחנים, באמצע השירות, באיזשהו שלב מתעורר אצלך הרצון הפנימי לבוא ולהכיר את ה... את היהדות?
לא.
איך זה מגיע בכלל? איך בן אדם פשוט נחשף לנושא?
אז אני אספר. אז הייתי מפקד מחלקה, תחתי היו 27 חיילים, ובשלב מסוים, כשהגענו לגשר דוחה בכביש החוף של לבנון, המחבלים ירו קטיושות או פצמרים, או אני לא יודע מה זה היה שם, אבל זה היה איזשהו כמובן טיל שנורא ללא הבחנה וללא דיוק. בדרך כלל הם היו יורים לים, אחרי זה מתקרבים עוד קצת, מתקרבים עוד קצת, ככה היה להם איזה קטק למעלה באחד הערים שהם מכוון אותם, רואה את השורות של הנגבשים והטנקים שלנו, ואז היה מיירט אותנו לפי איזשהו תהליך של... של להגיד ליורה, כך שמאלה, ימינה, אחורה, קדימה וכן הלאה. אז היינו יודעים שבערך אחרי פגז ראשון שיורד בים, ייקח להם כמה דקות עד שזה יגיע הפגז השני והשלישי. במקרה הזה ירד פגז בים, לא כל כך, לא כל כך התייחסנו, ואז אחד החיילים שלי ירד בנגמה שלו. במקרה דיברתי גם עם אמא שלו היום, אנחנו בקשר עד היום. הוא ירד לקחת מים מהג'ריקן האחורי, ובאותו זמן בדיוק ירו את הפגז השני, הפגז השני ירד בין ארבע נגמשים שלנו. והיות והוא הוריד את הקסדה מהראש, ופתח את השכפ"ץ שלו, אז הוא חטף את הריקושטים של הפגז הזה, והוא נהרג במקום. לצערי הייתי צריך גם לזהות אותו, אז כך ש... היה לי מאוד קשה, והדמות שלו עד היום נמצאת לי בתוך העיניים, זה אי אפשר בלתי נשכח, וזו חוויה טראומטית ביותר שמי שעובר אותה, בנוסף לזה שיש עוד 16 חברים שנהרגו מהגדוד שלי, ובמיוחד שאני עוד ילד בן 22, זה טראומה מאוד קשה ופותחת הרבה מאוד שאלות. וכאן נשאלה השאלה הראשונה שלי, מה אני עושה כאן? למה אני נלחם בכלל? בשביל מי אני נלחם? אם תזכרו, מי שבגיל הזה זוכר שבתקופה היא הייתה הפגנה שנקרא הפגנת 400 אלף בכיכר מלכי ישראל בתל אביב. אני נלחם בלבנון והם מפגינים בתל אביב. זה לא הסתדר לי. אין קונצנזוס, אין אחדות, מה שהיה במלחמות אחרות, כפי שאני קראתי בהיסטוריה. וזה עיקר אותי שוק על ירח. זאת אומרת, אני לא הבנתי מה אני באמת עושה שם. והשאלה מה אני עושה שם היא שאלה ראשונית, אבל... משם עוד מגיעים מיד למה אני בכלל עושה פה, בכלל בעולם. אם אנשים נהרגים וחייל כזה טוב דהרג לי ו-16 חברים שלי נהרגים, השאלות האלו מתחילות לחלחל לתוך עמקי המוח, ולצערי גם לא היה לי תשובות. אז זה רק כל הזמן חדר לתוכי, והשאלות האלו רק הלכו וגדלו, ונתייחס יותר מאוחר גם לשאלות אחרות שהיו לי.
אוקיי, אז אני מבין, אתה עובר איזושהי טלטלה, נקרא לזה טלטלה נפשית לא פשוטה בכלל, ומתחיל לחפש את התשובות, אבל מה פתאום לחפש אותם אצל הדתיים, אותם אנשים שבעצם מבחינתך, כמו שתיארת מקודם, זה משהו מחוץ לעולם המוכר לך, במידה מסוימת קצת דחוי בעיניך, מה פתאום ללכת אליהם למצוא תשובות?
אני אקח קצת עוד איזה קצת דרך קטנה, ובשנת 85 החלטתי שאני נוסע לארצות הברית. היה לי שם חבר שפתח עסק, והוא היה מתקשר אליי כל שתי ערבים שאני אגיע לשם. היינו חברים טובים מאוד מימי בית ספר, והחלטתי להגר לארצות הברית. אבל דקה לפני שנוסעתי לשם, אבא שלי זכרונו לברכה אומר לי, תראה יוסף, אני לא לימדתי אותך הרבה דברים בחיים, אבל אני רוצה ללמד אותך דבר אחד שאני קיבלתי מאבותיי. אמרתי, טוב, מה הוא רוצה ללמד אותי עכשיו? אז הוא אומר לי, תדע לך שמי ששומר על השבת, השבת שומרת עליו.
ואביך היה שומר שבת?
אבי כבר אז חזר בתשובה. הוא היה הכי במשפחה שחזר בתשובה. כולם היו מחיילי שבת וכן הלאה, חילונים לגמרי, אבל הוא החליט שהוא חוזר בתשובה. אז הוא אומר לי את זה, ואני אומר לכם את האמת, אני מחילה מכבודו של אבי, אני הרי אני כפרת משכבו, אבל התחלתי לצחוק, בתוך תוכי התחלתי לצחוק. אני, שטיילתי כבר בחצי עולם בן 17, אני צריך עכשיו לשמור שבת? איפה, מה בדיוק הוא רוצה ממני? וזה מאוד יצחיק אותי, אבל הצחוק הזה הפך להיות עוד חלק מאותם מחשבות שהתחילו במלחמת שלום הגליל, זה יצטרף ל... מה לשמור שבת? מה זאת אומרת לשמור שבת? מה זה לשמור שבת? מי שומר שבת? איך שומרים שבת? לכן על זה הדרך. אבל המילה הזאת גם חלחלה בי בתוך תוכי.
ואתה עוזב את הארץ, מגיע לניו יורק.
עוזב את הארץ, מגיע לניו יורק, פותח עסק, ובשלב מסוים, הדבר הזה, אני רואה שכל פעם שאנחנו עובדים בשבת, קורה איזה משהו. אני לא רוצה להגיד ש... אני לא רוצה לדבר עכשיו במטאפיזיקה. דברים אמיתיים. אני מפעיל את המסעיות, את העסק שלי בשבת, ולפתע קורה איזה משהו, הקלט שולך, או הכל מתרסק בפנים, או חן עליו, חן עליו, זה הדרך. אני יכול לספר סיפורים מצמררים.
זאת אומרת, אתה מקבל סימנים משמיים מבחינתך, אבל עדיין לא לוקח אותם לתשומת לבך.
כן, ואז אבא שלי פתאום הופיע לי ככה, בין שתי עיניי, ככה, בדמיון הרוחני שלי, ואני נזכר שהוא אמר לי, מי ששומר שבת, השבת שומרת עליו, טוב, מה עושים? איך שומרים שבת?
אני משער ששם זה קשה שבעתיים, אין איזושהי... רובם לא שומרים שבת, בוא נגיד, אתה נמצא בחברה של גויים.
אני נמצא בחברה של גויים ואולי כמה ישראלים חילוניים למהדרין. לשמור שבת, זה היה רחוק.
שאני המעלה אולי שם, אם הזכרת בתחילת הדברים את התקשורת, אני לא חושב ששם יש תקשורת אנטי.
לא, אין תקשורת אנטי, אבל אין תקשורת בכלל שמדברת על יהדות, ולא...
זה לא נושא.
זה לא נושא שהפריע לי בכלל. כלומר, הייתי עסוק בעסקים, ועסוק בלעשות כסף. ולמזלי גם היה הרבה. אז בכלל, מה לשמור שבת? איפה זה? זה היה רחוק כמתחווה קשת. טוב, אז לימים פתאום חלה בי החלטה להפסיק לעבוד בשבת, להפסיק להפעיל את העסק בשבת. אבל יש לי שותף, והשותף מתנגד, ואנחנו צריכים עכשיו ליצור איזושהי החלטה, מה עושים? אני אומר לסגור, והוא אומר לפתוח. ופה נוצרה מחלוקת שכמעט פרקה את העסק. אז אני הצעתי הצעה פשוטה, אני מוכן לעזוב את העסק. אני מוכן ללכת ולמכור את החלק שלי. אז הוא אומר, בסדר גמור. התחלתי לפרסם, הגיע אליי כבר קונה, היה מוכן לקנות את העסק. אז הוא בא אליי, אומר לי, אני בשום פנים ואופן לא מוכן שתמכור את העסק למישהו אחר. אתה נשאר איתי. אז מה עושים? אז מביאים מישהו שברו בינינו. והבאנו את העורך דין שלנו, שהוא לימים היה סנאטור, אני זוכר את שמו, אבל הוא היה סנאטור, הגיע אלינו למשרד, קיבל 6,000 דולר על 4 שעות של ייעוץ, והחליט שאני יכול לא לעבוד בשבת, אבל העסק, אני לא יכול למנוע את העסק מלעבוד בשבת. החלטה של יהודי דרך אגב, עורך דין יהודי. טוב, הייתה לי פה התלבטות, אמרתי, טוב, אני חוזר לנקודה הראשונה, אני רוצה למכור את העסק. זה היה דיון שביום שישי, ממש אחרי הצהריים, הוא הגיע אליי, השותף שלי, היה לנו ויכוח עם כל המסקנות של העורך דין, ובסופו של דבר אמרתי, טוב, אני מצטער, שבת נכנסת, אני חייב ללכת להתקלח. אני לא יודע אם נמשיך את הדיון הזה, אבל פתאום הוא אומר לי, אתה יודע מה? בוא נעצור את העסק בשבת. בגלל לך, אבל זה ירוס לנו את העסק. אמרתי, אני לוקח את האחריות עליי.
חשוב הקדוש ברוך הוא מהיר את הדרך.
כן. פתאום הוא אומר לי, אני מוכן. זה היה פשוט פלא פלאים.
טוב, אנחנו נעצור כאן להפסקה קצרה. נמשיך מיד לאחר הפרסומות.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס. אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לחולי עמך. מי מאיתנו לא חרד מאימת הדין? מוטי, ילד בן 4, בראש השנה אשתקד היה בריא לחלוטין, וכעת חייב לעבור ניתוח לב פתוח בבית חולים בוסטון בארצות הברית. לקראת יום הדין הגדול והנורא, אמצו את מוטי הקטן אל לבכם. קחו איתכם את הזכות הזו, את המצווה האדירה של צדקה, שבכוחה להעביר את רוע הגזרה. תרמו לארגון בית דוד בנשיאות מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי שליטה. 025-900-900.
החדש מהדרן, סמסונג גלקסי S8, המכשיר השמור והטוב ביותר בעולם, עם טריפל סייף, ליבת ההבטחה המשולשת. הדרן, כוכבית 3230, כוכבית 3230, בחשוד בדין צדק בני ברק, לצורכי פרנסה בלבד.
ביום שלישי, י"ד באלול, נעלה כולנו לקברו של הרב ברוך מרדכי אטינגר מבוברויסק, זכר צדיק לברכה, תלמידו של האדמו"ר הזקן בעל התניא, שרבים נענו בתפילות על קברו ונושעו, ונתמן על פי בקשתו ליד קברו של האור החיים הקדוש. שתייה וכיבוד יוגשו במשך היום, הסעות חינם יצאו מירושלים להר הזיתים. להרשמה נא להתקשר לטלפון 050-410-8171. 050-410-8171.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
בוקר טוב תלמידים.
בוקר טוב.
כשיש עמק, כל היום נראה אחרת. בתוך קריך או טוסט קרנצ'י, ארוחת עמק טעימה לבריאות. למהדרין יש תנובה.
חושבים שלהתכונן לחג זה מבצע? כנראה שעוד לא שמעתם על המבצעים של בלומברג. בלומברג מציגה מבצעים של פעם בחגים. מגוון מוצרים איכותיים ומתקדמים מבית המותג האירופאי בלומברג במחירים שווים במיוחד. כי בחגים יותר מתמיד אתם צריכים בלומברג. בלומברג, האיכות אירופאית, המחיר משלנו.
עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע. עינית, עינית, רואים
בעין מקצועית. מתנות מיוחדות לימים שמחים.
אני מתרגש כל פעם מחדש להמציא מתנות ומזכרות יהודיות ולשמח את הלבבות.
ועכשיו, כנסו לטרקליני מלכות וקסברגר ותמצאו כרטיסי ברכה מעוצבים, מארזים חגיגים, דבשיות ולוחות שנה ממותגים, ואת סדרת המזכרות החדשה פלטינום, ולילדים המקרנצ'יק, פנס הקסם האורקולי וקלפי הקארטפינגר.
מלכות וקסברגר, פאר היצירה היהודית.
20, 21, 22, 22, 22.
כשאצל האחרים המחיר ממשיך לטפס, אצלנו המחיר נשאר 22 שקלים. רק במכבי שלי, טיפולי השיניים הזולים ביותר, רק 22 שקלים לטיפול. עם מחיר כזה, לא תוכלו להפסיק לחייך. הצטרפו עכשיו למכבי שלי, ותיהנו מהביטוח המשלים המשתלם ביותר. כי יש קופות חולים, ויש מכבי. כפוף לתקנון מכבי שלי.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי ואליס.
ערב טוב מאזינים ומאזינות, אנחנו שבנו אליכם בתוכנית המסע, ואיתנו באולפן הרב יוסי אביטן, מנהל המחלקה האקדמית בערכים. אנחנו נמצאים באמצע המתח של הסיפור, אתה נמצא כבר בארצות הברית, העסק עובד בשבת, קבלת החלטה לעצור את העסק מלעבוד יום שישי אחר חצות, השותף מקבל את ההחלטה, כל האחריות על הכתפיים שלך. אוקיי, בין להחליט לעצור את העסק בשבת לבין לשנות אורח חיים, הדרך עוד ארוכה, ואיך אתה מתקדם מכאן?
כן, אני אגיע גם לזה בעזרת השם, אבל באמת מה שקרה לנו אחרי זה, זה היה תופעה לא טבעית, כי האמת היא היה איום מאוד גדול מצד אלו שהיינו עובדים מולם. הם דרשו את יום שבת כיום עבודה, ואני אמרתי להם, אני מוכן להשקיע ביום ראשון פי שתיים אשר אני משקיע בשבת. נתת לכם שירות של פי שתיים. בהתחלה הם לא קיבלו את זה, אבל אחרי זה הם היו מוכנים, גם שמה בעל הבית היהודי, גם יהודי אפילו לא רפורמי. בארצות הברית, ומה שקרה לנו דבר מאוד מאוד מוזר. אני אגיד שעד אז היינו מתפרנסים יפה, והיינו עושים כסף לא רע, אבל מאותו רגע נפתחו ברזים של כסף. אני לא יודע להסביר לכם את זה במספרים, אבל אם אני אגיד את זה פה ברדיו, אולי אנשים קצת חשבו שאני מדמיין, אבל הדברים היו באמת, באמת כך, ואני אקרא לזה ממש ברזים של כסף, כי מכיוון שזה מה שהיה. והפלא הזה לקח אותי לכיוון החיובי של השמירת שבת. זאת אומרת, עד אז אני הסתכלתי על זה באיזשהו מקום בפרה-היסטוריה שם, שמישהו, היו כמה כאלו ששמרו שבת, כולל הסבא שלי.
אבל עדיין זה נשאר אצלך מקום של משהו מיסטי, משהו שצריך לעשות. אין פה, לא ניסית להיכנס לנושא מי הוא המצווה על שמירת השבת, מה המשמעות של שמירת השבת.
כמובן שאלו השאלות שצצו לי אז בזמנו במלחמת שלום הגליל, אם תזכר. אמרתי שהיו לי הרבה שאלות ורציתי לדעת.
אבל עדיין הכל פתוח, השאלות פתוחות, אתה מתחיל לשנות בלי להבין למה. ומקבל עצמך את
זה. זאת אומרת, קיבלתי איזשהו טיזר חיובי שגרם לי לחשוב על זה בצורה קצת שונה. זאת אומרת, פה התחלתי כבר לחשוב בצורה קצת אחרת, יותר חיובית לכיוון הזה. ותבין שהמשכתי לחלל שבת,
אבל העסק לא עובד בשבת.
זה היה הפרויקט הראשון שלי, זה העסק לא עובד בשבת, אני המשכתי לחלל שבת. אבל קראתה להיות תופעה אחת מאוד מוזרה, שהייתה לי תחושה בתקופה הזאת שאני לא ישראלי כי אני לא בישראל, ואני לא אמריקאי כי אין לי דרכון אמריקאי, ואני לא מעורב בתוך החברה שלהם, אני לא יהודי כי אני לא יודע מה זה יהדות. קיצור, אין לי זהות, אין לי זהות, ומכיוון שאין לי זהות, היום אני הבנתי גם שאין לי משמעות. אז המשמעות של החיים שלי הייתה
כסף.
כסף ותו לא, אבל כסף לא נותן מענה לכל. למרות שכתוב, כסף יענה את הכל. אבל יענה תרתי משמע, כי זה גם
לשון עינוי.
לענות. אז טיילתי בכל העולם, ורצתי, והייתי עושה דברים מאוד מאוד מיוחדים ויפים ומהנים, אבל נו, מה יש בפנים, איפה התכלית, איפה המשמעות, את זה לא מצאתי. אני גם אגיע לזה איפה מצאתי את המשמעות. אז זה מה שקרה לנו עד התקופה היא של הפסקת העסק בשבת. לאחר מכן אני מתקדם והולך קצת קדימה, והייתי גר ליד האוניברסיטה בקווינס, ויום אחד הפתחתי שאני אספר שם איזה מפגש עם חרדים. יום אחד הגיע ראש הממשלה שמיר, אם אתם זוכרים אותו, הגיע לארצות באוניברסיטה בפני סטודנטים אמריקאים וישראלים שלמדו שם במקום. ובאו חרדים מחברי סאטמר, אם אני לא טועה, או דברצין בניו יורק, והפגינו. ואז אני ירדתי ברוב זעם, פתאום עלה לי כל מה שהיה לי בישראל, עלה לי חזרה, וירדתי למטה כדי
לגונן על הציונות.
מה זאת אומרת, אתם מפרים לראש ממשלת ישראל, אתם זה, אתם ככה, אתם שרתים בצבא? זאת השאלה. אז הוא עמד מולי, יהודי חרדי, נבון, עדין, לא מתלהם, בצורה מאוד פשוטה שאל אותי כמה שאלות על החיים שלי. ואני אומר לך את האמת, אני נתקעתי, לא ידעתי איך לענות לו. רציתי למצוא את הוויכוח לכיוון יותר אגרסיבי, אבל לא יכולתי, מכיוון שהוא היה מאוד מאוד עדין, מאוד חכם. ואחת השאלות שבאמת ריסקה אותי, זו הייתה השאלה, אם אני אשים אותך בין 10 גויים, האם יזהו שאתה יהודי? כמו שאלתי, מה עושה אותך יהודי בכלל? אם אתה יהודי, אתה ישראלי ואתה טוען.
הוא נגע בנקודה שכואבת לך.
כן, גם דרוזים משרתים בצבא, גם מוסלמים משרתים בצבא, היה לנו גשש מוסלמי, והיה לנו דרוזים בצבא וכן הלאה. אז מה מייחד אותך? למה שלא תחיה בשוודיה? למה שלא תחיה ברוסיה? יש מקומות יפים בעולם, אתה יכול לחיות בכל מקום בעולם, למה בישראל? מה הקשר שלך לישראל בכלל? הוא שאל המון שאלות שאני לא ידעתי איך לענות עליהן. ולצערי, אני לא יכול לחיות עם דיסוננס, והדברים האלו חודרים ונכנסים פנימה והשאלות האלו מתפתחות, אבל שוב, אין לי מענה. אין לי מענה ואין לי למי לפנות כדי אולי אני גם מתבייש לעשות את הפעולה הזאת. אבל זה הייתה מפגש עם אותו חרדי שאני לא יודע, לא מכיר את שמו, אבל אני מודה לו מעכשיו. אולי הוא שמע אותי ברדיו, הוא ייזכר בהפגנה הזאת ויזכר שיש לו גם בעל תשובה, חלק בבעל תשובה. טוב, אז זה המפגש עם החרדי בניו יורק.
מפגש ישיר, פתאום הפינגווין...
כן, פתאום אני רואה...
הפינגווין לובש צורה.
אדם אחר לגמרי, אדם שמדבר בחוכמה, אדם שרואים שיש לו קצת ידע וקצת יותר ממני בכל מיני תחומים שאני חשבתי שאני מבין בהם. ועד כאן הסיפור עם החרדי הזה.
עכשיו איך אנחנו מתקדמים מכאן? הרי אוקיי, צבנו שאלות, למדנו את הרקע, אבל בכל זאת לחולל שינוי בחיים הפרטיים, לבוא ולהתחיל לשמור מצוות, ללמוד בישיבה, איך הגעת לערכים בארצות הברית, או אלו הנקודות באמת ששינו את הכל מהותית.
אני אגיע לזה. באוניברסיטה שהייתה מול הבית שלי, ארגון ערכים התחיל לעשות שם הרצאות.
באוניברסיטה.
באוניברסיטה, לישראלים.
איפה זה? בקווינס.
בקווינס, כן.
זה מעניין, אתה יודע, הרב יוסי, שהיום מי שיסתובב בקווינס ויראה שם קהילות על גבי קהילות,
הכל שם שחור.
זה לא להאמין, המקום התהפך מן הקצה אל הקצה.
בתקופה הייתה מסעדה אחת שנקראת נעמי פיצה, היא היחידה שהייתה שם, לא היו שם חרדים, לא היה שם כלום, שום קהילות, כלום לא היה שם, ריק, מיטות, כלום.
יש הרצאות, מגיע עם רבנים של ערכים.
אני לא הולך להרצאות. אני לא הולך להרצאות. אני עדיין לא בשל לשמוע הרצאות, אבל אחי כן הלך להרצאות.
פחד משטיפת מוח, איזה...
פחד ממהירות הביצוע, כי אני יודע שברגע שאני שומע משהו ואני מבין אותו כמו שצריך, ונכנס לתוכו, אני לא יכול לחיות בדיסוננס. אני לא יודע כמה אנשים כן יכולים לחיות בדיסוננס. אי אפשר לחיות עם שקר. אי אפשר לחיות בצורה
כזאת. איך שוברים את המתח הזה? איך שוברים את הפחד?
אז אחי הולך להרצאות האלו ומביא את ההרצאות האלו הביתה, את הוויכוחים האלו הביתה. בבית יותר נוח להתעמת איתו, והוויכוחים מתחילים, אז הוא מביא את הרבנים שלו, הוא מביא.
הביתה.
אליי הביתה, כן, אליי הביתה.
מי זה הרבנים שלו?
אחד בהם זה ינון קלזן, אתם כולם מכירים אותו, הרב ינון קלזן. הרב שכטר בזמנו, הרב דוד נברו. אז היה שם ויכוחים בתוך הבית שלי עד אור הבוקר. ויכוחים מאוד מאוד חדים.
שאתה מה הבית שלי, השלב הזה אתה עדיין רווק, נשוי באיזה...
רווק,
עדיין גר עם אחיך בבית.
גר בבית. תמיד היו אצלנו אורחים, אז ככה שגם אורחים היו בבית. אז היה מאוד מעניין, היה מאוד מרתק לייצר את הוויכוחים האלו, אבל שוב, הוויכוחים האלו הביאו אותי עוד יותר עמוק לאיפה שהייתי כבר מקודם, שהתחיל במלחמת שלום הגליל, אחרי זה בתוך חרדי, עם האבא שלי. פשוט מתחיל לתפוס צורה, משהו קורה לי בפנים, משהו קורה לי בפנים, ויש לי הרבה כסף ואני לא כל כך יודע מה לעשות איתו. הציע לי חמיב של השותף לקנות דירה בירושלים, אמרתי לו, עזוב אותי לגור ליד חרדים, עזוב, מה פתאום, אתה נורמלי, איך אני עושה דבר כזה? היום אני מצטער על זה, הוא קנה ב...
היום קנה כלכלית, הסיפור השתנה.
כן, ודאי. זהו, אז הוויכוחים האלו מעמיקים אצלי, ואני מתחיל לקבל איזשהו תובנות שאני לא יודע לפרט אותן כמו שצריך, אבל בהחלט...
עוד לא היית לא בסמינר ולא מלון ולא כלום, כרגע בבית, ויכוחים מול...
כן, ויכוחים בבית. אבל אז מציע לי אחי יום אחד, אומר, תשמע, אתה אוהב מאוד מוזיקה. אז בוא תשמע קצת פיוטים של סעודה שלישית. מה אכפת לך? אמרתי, אני בא עם אוטו.
אחיך כבר בשלב הזה, חזר בתשובה.
שבת, כן, הוא שומר שבת, אני דואג לו שהשמירת שבת שלו תהיה כמו שצריך, שאני לא פותח לו מכשירים בשבת או דברים כאלו, זה מה שאני רוצה להצביע, אבל בחוץ לבית. כדי להפריע לו, אנחנו מאוד אוהבים אחד את השני, האחים בינינו, זה מה שלמדו אותנו ההורים. והוא אומר לי, אז אמרת, אני מגיע מכונית, הוא אומר לי, אתה אל תגיד לי איך אתה מגיע, זה גם לא מעניין אותי איך אתה מגיע, אני מאוד ארצה שתגיע ברגל, אבל אם אתה רוצה להגיע, אתה תגיע איך שאתה רוצה. והגעתי מכונית, ושמעתי פיוטים שהחזירו אותי אחורה 25 שנה, אז בזמנו, אחורה לילדות שלי, ששם היינו שומעים את הפייטן בערב שבת בבית הכנסת, עורר אצלי עוד משהו. עכשיו הפן המוזיקלי,
עכשיו נוצר השילוב של השכל פלוס הרגש.
כן, הרגש פה נכנס גם לתוך פעולה מאוד חזקה. ואני שומע את הפיוטים האלו, והשורר שירה, וביתי צעי, וכן הלאה, כל השירים, כל מה שלמדנו, כל מה ששמענו בילדות שנעלמו לנו. וזה שהוא מקדם אותי לעוד מקום אחד, מקום אחר לגמרי, ופה אני מתחיל כבר לעשות פעולות. אני מתחיל להתפלל בבית כנסת בשבת בבוקר, בהתחלה עם רכב, אחרי זה גם ברגל, כי זה גם, הייתה לי סתירה, אני נוסע ברכב.
אז לא יכלת לחיות עם הסתירה.
לא יכולת לחיות עם זה, אז אמרתי, אני אעשה את הפעולה הזאת בלי, ואני יוצר כאן את כל מה שקרה לנו שם בתוך ה... את כל מה שקרה לנו בתוך העניין הזה, ואני קופץ קדימה ל... אני קופץ קדימה ל... לזה שאני כבר פחות או יותר נקרא שומר שבת, אבל ככה, שומר שבת לפי דעתו.
מה עם קשרות אגב לאורך כל השנים האלה?
קשרות, בגלל אחי הייתי חייב לשמור קשרות, מכיוון שאחי כבר היה בעל תשובה.
זאת אומרת, הבית הוא כבר מטבח קשר.
מטבח קשר.
יש את ההכנה.
הכנו את הבית, הכשרנו הכל, וזה סוחף, אין מה לעשות, זה סוחף. האוכל הקשר גם, כפי שאתם יודעים, אנחנו גם...
מתאר את הלב.
אנחנו מתאר את הלב, וזה מה שאנחנו עושים גם בסמינרים דרך אגב, ואנחנו נותנים אוכל קשר למהדרין, מן המהדרין, בצורה הכי מחבירה שיכולה להיות, וזה רואה את התופעות אצל אנשים, אנשים פתאום נפתחים אחרת לגמרי. ואז אני מגיע לקטע שאולי פה השבירה המוחלטת שלי, אבל גם לזה יש הקדמה. מגיע אליי יהודי בשם דני קרייזל, ואומר לי, תשמע, אתה כבר מתפלל איתנו, אתה כבר...
אתה חלק מהקהילה.
חלק מהקהילה, ואתה אומנם אתה בחוץ, אבל אתה כבר חלק. אני רוצה להציע לך משהו. אמרתי לו, מה אתה רוצה להציע? הוא אומר לי, אני רוצה לך שתארגן סמינר.
שאתה תארגן.
כן,
שאני ארגן. לא שתבוא כמשתתף, אלא...
לא משתתף, תארגן סמינר. ידעו שכשאני אגיע כמשתתף, אין סיכוי.
זאת איש ביצוע היית כבר אז.
בהצעתו של אחי, באו אליי בעניין של לארגן ולהיות ה... אמרתי תן לחשוב על זה. בינתיים הגיע מנכ״ל ערכים הרב יוסי ואליס, וישבנו בו בחדר שם, בבית של דני קרייזל, ואז הוא אומר לי, תשמע, אני באמת מחפש דמות שתעשה לנו את ה... תארגן לנו את הסמינר הזה. וזה כולל ממלון ועד לרישום אנשים.
ששם זה עוד הרבה יותר מורכב, כי מי שמנהל סמינר בחול יודע שזה מאלף עטף.
מאלף עטף, כולל טבחים, כולל תפריט, כולל להביא את האוכל, מערכת מורכבת וכן הלאה. אני לא אספר לכם עכשיו, אבל היה שם מרתק כל העניין הזה, תכף אני אגיע לזה.
טוב, יש פה נקודה באמת חשובה, אבל אנחנו נצטרך לעשות עצירה קצרה לפרסומת ולסגור את הנקודה הזו מיד לאחר מכן.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי ואליס. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
הידעת? בארץ כ-356 טוענים רבניים ביחס ל-60,000 עורכי דין. יש לך רקע תורני? נצל את המחסור בשוק, תלמד לרישיון טוען רבני ותתחיל להרוויח. הדרך ל-25,000 שקלים בחודש מתחילה כאן. 077-30-77-300. למזדרזים, קורס מגשר ובורר מתנה. 077-30-77-300. מלאם, המרכז למשפט התורה בישראל.
בשוק הנוזלים לניקוי כלים מקטינים את האריזה, מקטינים את החומר הפעיל, והמחיר נשאר גדול. הכמות המומלצת לחומר הפעיל בנוזל לניקוי כלים היא 24%. סנוספארק עובר את הכמות בקלות ועומד בדרישות BA הגבוהות. סנוספארק, בניחוח לימון עם משאבה נוחה לשימוש, מסיר שומנים ביעילות ומעניק ברק של ניקיון.
אנחנו כל כך אוהבים אותם, דואגים להם, וכשהם איתנו בבית אנחנו מרגישים הכי בטוחים. אז בואו נקפיד, במקומות בבית שבהם שקע חשמל עלול להיות נגיש לילדים קטנים, יש לדאוג להתקנת שקעים מוגנים בעלי תריס מגן פנימי, או להשתמש במכסה מיוחד לשקעים כדי למנוע הכנסת גופים זרים עליהם. בבית דואגים להיות מחוסים, איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
סובלים מהרפס חוזר בשפתיים? טיפול ניסיוני במסגרת מחקר רפואי הניתן חינם במרפאתו של דוקטור מיכאל שראל, מרפאת גני טל בבני ברק. המחקר מיועד לגברים ולנשים ל-18-75 הסובלים מפיצי חום או קור על השפתיים בתדירות של 3-4 פעמים בשנה. לייעוץ ולפרטים נוספים ניתן לפנות ל-058-4289-279 058-4289-279
Yeah.
אמא, את יושבת? דייסות מטרנה במבצע שיושב עליכם בול. שלושה כיסאות אוכל מעוצבים לתינוק מתנה בכל יום. קונים שתי אריזות ממגוון דייסות מטרנה ושומרים את החשבונית. מתקשרים ל-03-94-11-446. עונים על שתי שאלות ויכולים לזכות בכיסא אוכל מעוצב לתינוק מתנה. תוקף המבצע מי"ג והתקפיו באלול, 4-17 בספטמבר, כפוף לתקנון.
מלכי, ראית את החולצה כמעט לבנה שלי?
גם אצלך החולצות כמעט לבנות. התקדמי לוונישקליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וונישקליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס.
שבנו אליכם תוכנית המסע, איתנו באולפן הרב יוסי אביטן, ואנחנו נמצאים כרגע, אתה נמצא בארצות הברית, אבא שלי נמצא שם, מציע לך את ההצעה לקחת לנהל את הסמינר, סמינר ראשון למעשה שמתבצע ב...
ראשון של ערכים,
של ערכים בארצות הברית, ובתור מארגן זה כבר סיפור אחר לגמרי. אגב, אני חייב אולי להכניס פה נקודה אחת חשובה. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי לגבי אנשים שכבר התקרבו ליהדות והכל, והפחד מההשפעה מבחוץ, הרי פתאום אתה נחשף עוד פעם גם לשאלות וגם לפעמים למראות אולי שאנחנו לא מעוניינים לראות. בזמנו, עצבי הדרך שהרוחני של ארגון ערכים, הרב חיים גרנמן זכר צדיק לברכה, אמר איזשהו עיקרון. בהלכה אנחנו יודעים שיש כלל שאיידי דתריד למפלט לא בלה. זאת אומרת, כשאנחנו מגעילים כלים, מכשירים כלים, אז גם כשאתה מכשיר את הכלי, הכלי עצמו לא נטרף, מכיוון שהוא עסוק כרגע בלהוציא את האיסור מהדבר האחר, אז הוא לא בולע לעצמו. ממש זה העיקרון, כמו שזה פועל בכלים, זה פועל גם כן בכלים הרוחניים שלנו, שבן אדם עומד מול ציבור, עומד מול אנשים, במטרה כדי להשפיע, כדי לתת, צריך לדעת שיש הבטחה שזה לא נכנס פנימה. צריך לזכור שהמטרה היא באמת לתת ולא למטרות אחרות. למעשה אני רואה שאצלך להיקיפו אותך מכל, מכל הזוויות, הצד הרגשי כבר טופל על ידי המוזיקה, הצד השכלי על ידי כל התהיות והשאלות שהתעוררת אליהן כבר במרבות השנים, ועכשיו מה שנשאר למעשה, לתת לך את המקום להשפיע על אחרים, וממילא הכל כבר יוכל לעבוד כמו שצריך. לוקח לפרויקט לנהל את הסמינר הראשון, אתה עדיין אבל לא כאדם דתי מנהל אותו, אלא כאיש עסקים.
בלי כיפה על הראש, חצי שובר שבת נקרא לזה.
יש לזה יתרון, אנשים לא נרתעים שרואים שהמנהל הוא...
נכון, לא נרתעו ממני, לכן הבאתי גם הרבה חברים שלי. אבל שוב, לארגן סמינר, לא ידעתי מה זה סמינר. זאת אומרת, תבין, אני מגיע בפני איזושהי עובדה שאני מקבל אותה, אני מוכן לארגן, אני מוכן לעשות איזה משהו ככה למען, אני לא יודע מה.
אתה קופץ לבריכה בלי לדעת את המרחק שצריך לשחות.
לומד את העניין הזה תוך בערך שבוע, למדתי את העניין מה צריך לעשות, מה זה בכלל סמינר?
אני רק לצורך המאזינים חייבים לציין שבשונה אולי מלארגן סמינר בארץ, שמראש יש לך תשתית של מערכות, של כשרות, שאתה יכול לשנע כלים, אתה יכול להביא משגיחים. פה זה מתחיל באלף בית של להכשיר מלון, רישום שזה סיפור בכלל לא פשוט להגיע לאנשים. לשנע את כל הצוות, להביא צוות מישראל כדי לעשות את ההרצאות, לאחר מכן את כל הבעיות של הטיפול המשך, מה עושים הלאה, לאיפה משבצים את ה...
כן, הסיפה, רק חלק מהדברים, תרשי לי רק להיכנס לאנקדוטה קטנה, להמחיש לך מה זה היה לארגן סמינר. יום אחד הגעתי כבר לימים שכבר הייתי בעל תשובה וכבר הייתי עושה באמריקה סמינרים, הגעתי לארץ ופגשתי צבי עם בעל, את הרב צבי עם בעל בבני ברק, ברחוב רבי עקיבא. ואז הוא אומר לי, תראה, אביטן, יש סמינר בגבעת וושינגטון, סמינר אקדמי, ואני רוצה להזמין אותך לסמינר הזה, אבל אני גם לא רוצה להזמין אותך לסמינר הזה. לצבי תמיד היו כל מיני דברים כאלו שהם היו מאוד מפתיעים. הוא אומר, זה מה שאתה לא כל כך מבין מה הוא אומר. צריך להתעמק בזה. אמרתי לו, אני לא מבין למה אתה רוצה להזמין אותי.
אם אתה רוצה, אז למה אתה לא רוצה?
אני מבין למה אתה רוצה להזמין אותי, אבל אני לא מבין למה אתה לא רוצה להזמין אותי. אם אני לא הבנת כמו שצריך, אתה אולי מבין למה אני לא רוצה להזמין אותך. קיצור, הסתבכתי לגמרי, אמרתי לו, אבין בל, תסביר לי. אז אומרת, אני הייתי רוצה שתגיע לסמינר, שתראה את המערכת המשומנת של ערכים, איך היא עובדת. אתה מבין, זה מבחירת המקום, סגירתו, שנה לפני כן, והמכשירים יודעים מתי הזמן שלהם להגיע לשם ולהכשיר. הפעילים עובדים באזורים כדי ליצור רישום,
וצוות מטפלות וצוות טכני וצוות,
כל דבר יש איזשהו מנהל, והמנהל הזה גורם לדברים לקרות. והייתי רוצה שתראה את המכונה המשומנת הזאת. אמרת לו, זמה, אתה לא רוצה שאני אגיע? אז הוא אומר לי, אני לא רוצה שתגיע שלא תקבל לך רשות הדעת. כיוון שמה ששתי אנשים עושים בניו יורק, פה עושים 40 אנשים. זה הסיבה. אז תבין את המשמעות. וזה באמת היה הבדל גדול מאוד, מכיוון שהיה קודם כל צריך לבחור מלון. איפה בוחרים מלון? יש לזה כל כך הרבה דברים לבחור מלון, כל כך הרבה שיקולים. הרי אם אתה לוקח את הצוות, אם את האנשים בניו יורק, את האנשים שיגיעו לסמינר, אתה הולך על נקודת יעד של ניו יורק, אז איפה אתה עושה את הסמינר? בקליפורניה? ביוסטון? אתה צריך מקום שהוא נגיש וקרוב.
ולא קרוב מדי שאנשים
יתנתקו. יש כל כך הרבה שיקולים. אז ראיתי בערך משהו כמו, אני מעריך, בין 40-50 מלונות. עברתי אחד-אחד לבדוק אם זה מתאים, אם זה נגיש.
מגבלות השבת.
אם אפשר לחצות את המטבח, אם זה נפרד מהמלון עצמו, וכן הלאה, זה הדרך שפוקד. וזה רק נקודה אחת מכל שאר הנקודות. כמו שאמרת מקודם, אני צריך להזמין את המרצים ולתאם את ההגעה שלהם אחרי הטיסות, איך הם מגיעים למלון, או איך הם מגיעים לנקודת ביניים כדי שיעצבו אותם אחרי זה, וכן הלאה, זה הדרך. אוכל ופעילים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אני לא אכביר במילים, מאוד 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 מסובך לעשות סמינר בניו יורק. אבל היות ונכנסתי לתוך העניין הזה, אמרתי, זה פקודה צבאית, צריך לזה לעשות את זה כמו
עכשיו אתה מנהל מחלקה.
כמו בפקודה צבאית, והם מתחילים לתמרן בין הדברים, ולבדוק איזה בעיות שיש, ולתת להם פתרון. היה לי שם איזה יהודי אחד שהתנדב לעזור לי, וזה מאוד מאוד עזר לי באמת, והצלחנו להקים את הסמינר בלייקווד, בעיירה לייקווד בניו ג'רזי, מי שמכיר. מלון, לצערי, הייתה, היות ולא מצאנו מלון שיכולנו להכשיר אותו בזמן כמו שצריך וכן הלאה, וקבענו כבר תאריך יעד, אז המלון היחידי שהיה לו גם אוכל כשר. זאת אומרת, אוכל כשר למהדרין. לכן גם בחרנו אותו, אבל לצערנו יש שם גם עכברים בגודל של, של אני לא יודע איך לתאר אותם, וג'וקים ומה לא. מלון גמור לגמרי. יש אומרים שהם דווקא ממקומות כאלו יוצאים הבעלי תשובה הטובים ביותר.
הסיבה היא פשוטה, אנשים לא ממהרים ללכת לחדר. שרי כבר בעולם ההרצאות, אין מה לחפש בחדר.
זה לא חשבתי, אבל יפה. נכניס את זה לתוך הרפרטואר.
לא, שלא תנסה עכשיו את כל הסמינרים במחלקה, להעביר למקומות עם מחברים.
אגב, היה לי פה סמינר בתפרח, עם יתושים בגודל של אותם מחברים שציינתי בניו יורק, והסמינר הזה היה מוצלח מאוד. עד היום יש לנו רשימת בעלי התשובה, כמעט 100% בעלי תשובה באותו סיפור.
כן, זה כלל, ככל שפחות חומר יש יותר מקום לרוח.
חומר יותר רוח, זה היה הכלל שבאמת ראינו, אבל על החזרה לחדר לא חשבתי, אז אני אכנס את זה גם בתוך הרפרטואר. טוב, אז נכנסנו למלון הזה. עכשיו, תבין, אני לוקח את המקום, מתחיל לרשום אנשים לסמינר, וגם מסבסד את הסמינר. אני לא רוצה להגיד בזה סכום, אבל סכום מאוד גדול, ועוד שתי סמינרים אחרי זה גם.
ואיך החברים שלך מגיבים? הרי הם מגיעים כי הם רואים שאתה לא כזה פנאט, ופתאום אתה מביא אותם למקום ש...
כחברים, בגלל שיש לנו איזשהו קשר חברותי, אני יכול גם לבקש מהם, נקרא לזה, להכריח אותם קצת. והם באים, הם באים לסמינר, ובאים עוד אנשים לסמינר, ועשיתי מנות אותו סמינר שמשולב גם עם אמריקאים, שיהיה מי שזוגות מעורבים, אז שאותו זוג מעורב יהיה גם בתוך הסמינר הזה. אז מתחיל הסמינר, ואני מנהל אותו מבחוץ. אני לא נכנס בפנים עדיין.
אתה עוד לא שמעת הרצאות, אתה אבל סומך על המרצים שהם עושים עבודה טובה.
עדיין מקבל אנשים, עדיין מסדר את העניינים הכספיים, עדיין מסדר את העניינים של האוכל, קיצור, מסדר את כל הדברים מבחוץ. אז ניגש אליי יהודי בשם הרב יגאל חיימוב, ראינו אותו בסרט של ערכים, בסרט תדמית של ערכים.
הוא היה אז הרב יגאל חיימוב, או שהוא עדיין היה יגאל חיימוב?
יגאל חיימוב, בתהליך של הרב יגאל חיימוב, הוא כבר ניהל את הקהילה, הוא נעשה הרב הקהילה בניו יורק, ואותה קהילה שאני הלכתי לשמוע, ואותו שמעתי גם את המזמר, את
זו הקהילה בקווינס שדיברת מקודם.
כן. ואומר לי, תשמע, אביטן, תיכנס קצת לחדר הצעות, תנוח טיפה. אמרתי לו, לא, יש פה כל כך הרבה בעיות, אבל יש פה את זה ואת זה. הוא אומר, אני לוקח. אני לוקח לעצמי, אני יושב פה בחוץ, אתה תיכנס פנימה. מזכיר לי קצת את הסיפור של הרב עובדיה יוסף, אם אתם מכירים אותו, עם אותו חנות ירקות. אבל נגיע גם לזה אם תרצו.
אם יישאר זמן, אנחנו מוגבלים עם הזמן.
בכל פנים, אני נכנס ואני שומע דברים אשר אוזן לא שמעתם, ופתאום מתחילים לסדר לי הקוביות בתוך הראש, כל השאלות שהיו לי מתחילות להסתדר לי, ואני לא רוצה להיכנס לכל התהליכים שקראו לי פנימה, אבל היה דבר אחד שממש ריסק אותי לחתיכות, וזה הייתה הרצאתו של אותו צבי אימבל שפגשתי אחרי זה בבני ברק, לשון הקודש, ששם למעשה היה המקב פטיש, שם בפנים כל השאלות שהיו לי נסגרו.
דווקא לשון הקודש היא לשון הקודש. לא הוכחות ולא...
דווקא אלא... כן הוכחות, ודאי שכן הוכחות, לשון הקודש היא לשון אלוקית, אתה צריך לראות, אתה ברגע שאתה מסתכל פנים, אתה מתבונן איך נכתבה וכל השורשים וכן הלאה, אתה מבין שזה לא יכול לכתב על ידי אדם. הייתה לי ידידה מאוד טובה שאחרי הסמינר פניתי אליה, נצאתי לארץ ופניתי אליה, והייתה מורה לדקדוק, הייתה כבר דוקטורט כבר בעניין הזה, ואחרי שהתאמתי איתה בנושא הזה, שאלתי אותה, תגיד לי, האם בן אדם יכול לחבר דבר כזה? יש סיכוי? האם למדה גם סטטיסטיקה והסתברות? תגיד לי, מה הסיכוי שבן אדם יכול לחבר דבר כזה? אז היא אמרה, גם אישה חילונית, אבל אמיתית מאוד, אמרה לי, אין סיכוי כזה. אז זה היה כבר יותר מוכן, מכיוון שכבר אני כבר הייתי בפנים, כבר סגור. עכשיו איך עושים את הפעולה? אני מתבייש.
מהחברים?
אני מתבייש מהחברים, אני מתבייש מהמשפחה, אני מתבייש אולי מעצמי גם. הרי הצעתי לעצמי תדמית של חילוני חרד, פתאום אני הופך להיות חרד.
אני רוצה לעצור אותך לרגע אחד, כי אני חושב שבנקודה הזו, אולי זו נקודה מרכזית, סך הכל התוכנית שלנו היא מיועדת לאוזניים של הרבה מהמאזינים, הם שומרי תורה ומצוות. אנחנו לא רק מדברים פה על שינויים דרמטיים, אתה מדבר פה על שינוי מאוד מאוד מהותי בחיים, אני חושב שאולי הכלים שאתה תיתן לשינוי שאתה עברת, יכולים לעזור לכל בן אדם שבאמת רוצה לעשות איזשהו שינוי, להתקדם משהו, ככה לתת פה את הנקודה המרכזית, איך בן אדם מחולל שינויים בעצמו, ובזה באמת ננסה לחתום את התוכנית שלנו.
אז אני אנסה לתמצת את זה במש מספר מילים, מספר משפטים. הדבר הראשון זה להתבונן ולראות את האמת. זאת אומרת, לחפש את האמת, נקרא לזה. אדם לא יכול לחיות בדיסוננס, כמו שאני ציינתי מקודם, ואמר את זה כבר אותו פילוסוף, אלבר קאמי, אמר, אדם ללא משמעות, נכון שיחפש מקום אחר לחיות בו, ואני לא רוצה לציין אפילו מה הוא אמר בדיוק, אבל על כל פנים, אדם ללא משמעות, אם אדם לא מגיע לאמת, הוא לא מגיע למשמעות, הוא לא מגיע למשמעות, הוא חי ללא משמעות, זה לא חיים.
יש לו הכל ואין לו כלום.
יש לו הכל ואין לו כלום, מוכר הסיפור הזה עם אותו המארגן של הביטלס שהתאבד וגרשם על האקדח שלו, I've got everything, but yet I've got nothing. זאת אומרת, יש לי הכל ואין לי כלום. היה לו המון המון כסף, כמו שאני הרגשתי, זה עיר אנפין, כמובן לא הייתי בסדר גודל שלו, אבל היה לי הכל, הכל, כל מה שאתם חשבתם, חלמתם.
אתה מרגיש שהאמת מציקה, האמת דורשת את שלה, אבל עדיין אנחנו בבעיה, מה עושים עם החברה?
החברה. אז טוב, זה תהליך שצריך לעשות בפני עצמה, אבל השתלבות בחברה היא השתלבות דרך לימוד, אתה צריך ללמוד, נתחיל ללמוד.
לא רק איך להשתלב בחברה החרדית לאחר מכן, אני מדבר, מה אתה מגיב לחברה שלך, שחיה איתך עד עכשיו, איך אתה מתנתק ממנה, אתה אומר לה, שלום, זהו, גמרנו?
אז בשלב ראשון היה ניתוק די טוטלי, מכיוון שהייתי צריך להפנות את הזמן הזה של ההתחברות עם אותה חברה שהייתה לי,
ללימוד,
והלימוד הזה תפס אותי ברוב הזמן. הייתי צריך גם להתפלל, אז עוד 3 תפילות ביום, זה זמן, זה לוקח זמן. ובשלב הראשון היה ניתוק, אחרי זה התחברות מחדש בצורה מאוד מאוד עדינה. זאת אומרת, אני לא משפיע לאף אחד, לא רוצה לגרום לאף אחד להשתנות. מי שרוצה להשתנות, הוא רוצה לשאול אותי שאלות.
הוא רוצה לכבד את המקום שלך.
לכבד את האנשים שאני נמצא מולם, ולא לבוא כאיזה מניפולטור
מטיף בשער.
כן, מטיף וכן הלאה. אלא בצורה מאוד עדינה, הרבה חבר'ה מאוד התרשמו מזה, וזה השפיע עליהם, וזה גרם להם גם לשנות את חייהם. אבל אולי נגיע להיום, בקצרה, אז היום כל המהלך שאני עברתי בחיים שלי, נותן לי איזשהו תובנות אחרות לאיך אנחנו מתייחסים לבעלי תשובה שעוברים את התהליך הזה. כמובן שאנחנו מתייעצים
ברוב הזמן, גדולי ישראל.
עם גדולי ישראל, והפכנו להיות די מומחים ומקצוענים באיך מטפלים ועוזרים להם לחצות את כל הקווים של בעל תשובה עובר, במיוחד קבל למוסדות וכן הלאה וכן הלאה, ומקדים עליהם את הדרך, מכיוון שאנחנו כבר מנוסים ויודעים פחות או יותר
המכווה ברותחי נזהר בצוננים, אתה עברת על בשרך את הכל, אתה יודע באמת לתת את הכלים הנכונים, להפנות לידי הניהול טוב. הרב יוסי, באמת, כמו שאמרנו, כמה תוכניות יכולות להכיל את הנושא, ואני מקווה שגם הסיפור מהנקודה שלך תעזור לנו להתעורר בימים האלה של חודש אלול. תוכניתנו הגיעה לסיומה, אני רוצה להודות לך, תודה רבה. ולהזכיר ככה, קחו סנגור ליום הדין, אנחנו נמצאים ככה ממש בעיבורם של הימים לפני ראש השנה. נציין, סוף השבוע הקרוב, בעזרת השם, יש סמינר, מתחיל ביום חמישי. מספר סמינרים נוספים, סמינרים למתמודדים, להורים מתמודדים, לסמינר למשפחות במלון כינר, רווקות, סמינר של רווקים שבוע לאחר מכן. כמו כן, החל הרישום למסע לפולין, בעזרת השם שיהיה מיד לאחר החגים, מסע מטלטל, מסע שייתן לנו באמת את הכלים להתבונן על שאלות מהותיות במובן של הכרת הזהות היהודית שלנו, אותה נקודה שבאמת אמרת שטלטלה אותך. אם אתם מעוניינים לשאול שאלות, לשמוע, לראות הרצאות של מרצי ערכים במגוון נושאים, או לקבל מידע על אירועים, חוגי בית, סמינרים של ערכים, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה של ערכים או להיכנס לאתר ערכים. אנחנו רוצים להודות למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזרי ההפקה קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ, דוד קליגר, למנהל התוכניות בצלאל קן, לאפרים דוד על אתר רדיו קול חי, ולטכנאי השידור רועי קנטן וישי פופובסקי. עד כאן, שיהיה לילה טוב לכולם.
אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לחולי עמך. מי מאיתנו לא חרד מאימת הדין? מוטי, ילד בן 4, בראש השנה אשתקד היה בריא לחלוטין, וכעת חייב לעבור ניתוח לב פתוח בבית חולים בוסטון בארצות הברית. לקראת יום הדין הגדול והנורא, אמצו את מוטי הקטן אל לבכם. קחו איתכם את הזכות הזו, את המצווה האדירה של צדקה, שבכוחה להעביר את רוע הגזרה. תרמו לארגון בית דוד בנשיאות מרן שר התואר רב חיים קניאבסקי שליטה. 025-900-900. הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
ביום שלישי, י"ד באלול, נעלה כולנו לקברו של הרב ברוך מרדכי אטינגר מבוברויסק, זכר צדיק לברכה, תלמידו של האדמו"ר הזקן בעל התניא, שרבים נענו בתפילות על קברו ונושעו, ונתמן על פי בקשתו ליד קברו של האור החיים הקדוש. שתייה וכיבוד יוגשו במשך היום, הסעות חינם יצאו מירושלים להר הזיתים. להרשמה נא להתקשר לטלפון 050-410-8171. 050-410-8171.
בוקר טוב תלמידים.
בוקר טוב.
כשיש עמק כל היום נראה אחרת. בתוך כריך או טוסט קרנצ'י, ארוחת עמק טעימה לבריאות. למהדרין יש תנובה.
שיא המבצע בשיא החשמל והמיזוג. קונים ב-1,000 שקלים ומקבלים תווי קנייה בסך 300 שקלים. קניתם ב-2,000, קבלו 600 וכן הלאה. ובנוסף, 36 תשלומים ללא ריבית.
שיא החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב עליכם, 03-504-5000.
חושבים שלהתכונן לחג זה מבצע? כנראה שעוד לא שמעתם על המבצעים של בלומברג. בלומברג מציגה מבצעים של פעם בחגים. מגוון מוצרים איכותיים ומתקדמים מבית המותג האירופאי בלומברג במחירים שווים במיוחד. כי בחגים, יותר מתמיד, אתם צריכים בלומברג. בלומברג, האיכות אירופאית, המחיר משלנו.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד,
מלכי, ראית את החולצה כמעט לבנה שלי?
גם אצלך החולצות כמעט לבנות? התקדמי לוונישקליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וונישקליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד.
חדשות קול חי.
השעה 11.
לילה טוב ושלום רב באולפן יעקב גפן. פירוט השיחות שקיים ראש הממשלה עם בעלי העיתון ישראל היום, שלדון אדלסון ועם העורך לשעבר עמוס רגב, פורסמו הערב, זאת על פי הוראת בית המשפט העליון. מן הפירוט עולה כי בין השנים 2012 ל-2015 נערכו בין נתניהו לאדלסון 120 שיחות, ועם העורך רגב 230 שיחות. עוד פורט כי בתקופת הבחירות בשנת 2013 שוחחו נתניהו ורגב